טוב, אנחנו ממשיכים במאמר דת אלוהים. אנחנו בעמוד קל"ז למעלה. אז אומר ככה, כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממנו ערכו העצמי, ולא הכיר את יתרונו, עד אשר זנח אחרי אלוהי נכר הארץ, נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. על כן, כאשר מהתשוקה הברברית, שהיא ימצא את כל גוי אדיר מעריצי הגויים של העולם הישן, להרחיב את גבול ממלכתו, התעלה, מלכי ישראל, גם הרעים שבהם מלכי חסד היו, לא היה אפשר לרוח הגבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את הכוח הלאומי המדיני, למצוא מעמד הגון. אז זאת אומרת, הוא אומר, ההליכה אחרי עבודה זרה, זה לא בעיה טכנית, או בעיה של חוסר אמון מול הקדוש ברוך הוא, זה בעיה הרבה יותר עמוקה, זה הסביבה של התודעה הישראלית. התודעה הישראלית היא תודעה שבאה להוביל את דרך השם בעולם, להוביל את האידיאלים אלוהים בעולם, להוביל את ההקרנה של ההרמוניה והאחדות והיושר והצדק בעולם, ולהשפיע אותו על כל... בהתחלה על עם ישראל ואחרי זה על כל המציאות, וכאשר נאבד ממנו ערכו העצמי, זאת אומרת, הוא בית העצמיות שלו, הוא בית את הקשב הזה לאותם אידיאלים אלוהים שפועלים בתוכו, אז הוא לא מכיר את יתרונו, אז אין לו כבר יתרון, אלא הוא אחד מכל, כל, כמו כל אומה שרוצה יותר כסף ויותר מעמד ויותר שטח, ואז הוא איבד את ערכו, את המגמות האידיאליות שלו. מה שנשאר לו זה רק תשוקה ברברית, של, כמו כל האומות, להגדיל את ממלכתם, מצד אחד. מצד שני, מה שמוביל את עם ישראל והתכונה הלאומית שלנו והכוח, המקור שמנו אנחנו חושבים את הכוח, זה אותם שאיפות מוסריות של אידיאלים אלוהים שפועלים בתוכנו, ואם אנחנו עוזבים אותם והולכים לאיזשהם שאיפות חיצוניות, במבט חיצוני על המציאות, אז באמת אנחנו לא חזקים בזה, האומות הרבה יותר חזקות מאיתנו בדבר הזה, ממילא עם ישראל קורס. ואבותינו, אני ממשיך, ואבותינו אלו אשר בימי עוזם וגבורתם הפוליטית עזבו יצור אישם, הלכו אחרי אבל וייבלו, כיוון שנתעלם מהם ערכם הפנימי של כללות האומה, לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, כי ניתן מהם זיו החיים האידיאלי, המחיה את האומה ועוזרה בגבורה, נתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוהה הנמצאת בגדלותם של ישראל בעולם. זאת אומרת, אפילו נותן פה איזשהו ביקורת של עודף צדיקות, זאת אומרת, ברגע שאין לך אידיאל למה אתה רוצה לכבוש את האומות האחרות, ולמה אתה רוצה להיות אכזרי, ולמה אתה רוצה להוביל מלחמות, ולמה אתה רוצה להשליט את האומה שלך על הטריטוריה, אז, ואין לך תשובה, ואין לך מניע עמוק, אידיאלי, מוסרי, ערכי, אז אתה באמת אומר, אתה מאבד את צדקת הדרך, ואז ממילא הם נתלמה מהמטרה המוסרית הגבוהה, ואז ממילא הם אומר, מלכי ישראל, מלכי חסד היו, אבל זה חסד מוגזם. זאת אומרת, אין להם, לא, ברגע שאין להם את האידיאל המוסרי העליון, אז ממילא הם מאבדים את צדקת הדרך, מאבדים את היכולת להיות גם אכזריים שצריך, וגם תקיפים שצריך, וגם ללחם שצריך, והם הופכים להיות משהו מאוד מאוד רפוי, מאוד מאוד כזה... חסר עמוד שדרה, נקרא לזה ככה. כי לא בחרבה מרשו הארץ וזרועם לא הושיעה לעמו, כי מלכה וזרועך וארור פניך כי רציתם, כי אתה מלכי אלוהים, ציווה ישועת יעקב, בחצרנו נגח, בשמך נבוס קמנו. כן? בחצרנו נגח, בשמך נבוס קמנו. וכן דוד המלך, לדוגמה, הוא היה מאוד מאוד תקיף, מאוד אכזרי, כי היה לו את הצידוק הפנימי, למה לעשות את זה? אז זה נתן לו אפשרות גם להיות אכזרי שצריך, וגם להיות תקיף, וגם לעשות גם דברים קשים, כי בסוף המניע הפנימי שלו הוא מניע מאוד מאוד טהור, מאוד מאוד עליון. ומכל מקום, כשיש החסר לאידיאלים גדולים להיות מחיים ומודדים, שובן אידיאלים קטנים ושפלים מהירים שם, סרגה ותיאר, המים מעני, כן? כאשר יש אומה שהייעוד שלה הוא להפיץ דרך השם בעולם, ולהפיץ צדק ויושר ושלמות במציאות, והיא מאבדת את האפיק הזה, וכל מה שנשאר לה זה אידיאלים קטנים של... של כוח לאומי, פרטי, נקודתי, אז זה לא מספק אותה, וזה לא נותן את המניע, וממילא היא מאבדת את צדקת הדרך. על כן, רק הערת האידיאלים הצפונים, האידיאלים האלוהיים, שהם מגנוזים בנפש האומה, רק על ידם תגלה העוצמה הלאומית, רוח השם תפעמנו כמעולם, על פי אותו הסגנון שהחיים השלמים והטובים נכונים לקבל ולהכירו גם עכשיו, כמלכה לבושין לביש בצפרה, לא לביש ברמסה. כן? אז אומר, בעצם הוא רומז פה גם למה שקורה בתקופתנו, שהציונות קמה עם המון המון עוצמה, אבל בלי האידיאלים הצפונים, האלוקיים, הגדולים. ולכן זה לא יחזיק מעמד אם לא יעוררו בנפש האומה את האידיאלים שלה, ואפשר לראות את זה בימינו קצת, שמאבדים את צדקת הדרך, מאבדים הרבה מהחזון הציוני החילוני, בגלל שאין את המניעים הפנימיים העמוקים יותר, הוא כן אומר פה שזה על פי הסגנון שהחיים השלמים נכונים לקרוא גם עכשיו. זאת אומרת, צריך לתת את הלבוש המתאים. אתה לא יכול לדבר עם חילוני אקדמאי, לדבר איתו על כתבי הארי ונשמתיות סגולתה של האומה. אתה צריך להלביש את זה בלבושים המתאימים ובשיח המתאים. אבל בסוף זה המניע העמוק שצריך להוביל את הדברים. אוקיי, נמשיך. כל מהלך החיים של תורת אלוהים חיים אשר לנו, בין לימודה, בין עשייתה ושמירתה, לכל פרטי הסתעפויותיה, על פי הקבלה והמסורת, הנדבקים בנשמת האומה במהלך טבעי והיסטורי, הוא רק דרך אחד לגלות על ידו את המאור של השאיפה האידיאלית האלוהית, שבכלל האומה לפרטי פרטיה וסעיפי סעיפיה, שמהם ועל ידם תתעלה ותתרומם במקורה הכללי. אז פה הוא מסביר ומקשר שהתורה והמצוות ולימוד התורה והעשייה של פרטי המצוות, הכל צריך לנבוע מתוך להט פנימי, להוביל את דרך השם בעולם, להוביל את האידיאלים אלוהים, להוביל את המגמות האלו האלוהיות במציאות, ולא כמצוות אנשים מלומדה, צו לצו, קו לקו, בתור איזשהו מעשה פרטי, ובטח לא לעזוב את זה. אלא צריך לעשות את זה מתוך החזון האידיאלי העמוק של דעת אלוהים. בכל מה, אני ממשיך, בכל מה שניתן יותר מקום לזרם החיים זה הטבעי לה להתפשט ולשטוף בקרבה, כל מה שנכין לו יותר כלים, מכונות, לבושים ואפילו קישוטים, כן יתפשטו עברי האומה ויתמלו רוח חיים וכוח פועל, שכל העולם כולו כדאי הוא לו. זאת אומרת, צריך להבין שהעשייה של המצוות, העשייה של החוקים, זה נותן חיות לאומה. שוב, צריך לעשות את זה גם בדרך המתאימה, ומתוך החזון המתאים, אז זה יפעל יותר. אבל גם לא, זה פועל את אותו חזון לאומי, כיוון שבתוך המעשים האלה, בסופו של דבר, הם איזשהו מעבדה, הם איזשהו טכניקה כדי להטמיע את החזון של הידיעה האלוהים בתוך עם ישראל, דרך אותם מעשים. ולכן מתוך החזון הזה, המעשים האלה באים לידי ביטוי. אותם שסברו להסביר את כל מושג האלוהי בישראל בתמצית של רגש דת רגיל, לא מצאו חפץ בקיום המעשי של התורה ומצוותיה בפועל. משור הזה יצא אחר כך שנאה כבושה ובוז נמרץ לחפץ הלאומי הישראלי, למרות הכבוד הגדול והאלוהי, שלא יכלה גם המשתמה היא למנוע מן התורה. זאת אומרת, יש קשר בין התפיסה של דת אלוהים, התפיסה האלוהית, לבין היחס למצוות, וכן, אז הסברה של אלוהי ישראל כרגש דת רגיל, כלומר כריצוי של איזשהו כוח עליון, שאתה עכשיו צריך לרצות אותו, צריך לעשות את מה שאומר לך, אז באמת, אתה לא מבין למה לעשות את כל המעשים של התורה, וזה מתחיל בזה שלא מעוניינים, מזלזלים במצוות, בסופו של דבר זה נגמר אפילו בשנאה כבוסה, ובוז נמרץ לחפץ הלאומי הישראלי. אני חושב שהוא רומז פה לרפורמיות, שהיא תפסה את היהדות בתור איזשהו דת כמו הנצרות, זאת אומרת, כמו שלנצרות יש את הפרוטסטנטים שעשו סוג של רפורמה, אז גם אנחנו נעשה סוג של רפורמה, ואז הם התחילו בזלזול בחפץ הקיום המעשי של התורה, אז אם אלה הם מזלזלים בקיום המעשי, בסופו של דבר הם גם התרחקו מהצד הלאומי, וידוע שהיה ברפורמה הרבה התנגדות למדינת ישראל, והיה התנתקות מהצד הלאומי של עם ישראל, ואז זה נגמר בשנאה כבושה ובוז נמרץ לחפץ הלאומי הישראלי. אוקיי, אני ממשיך. הדמיון הכוזב שאפשר לקבל תמציתה של תורה בתור רגש דת, שאין לו יחס לעצם סגולתה של האומה, בחיי היותר שלמים, החברותיים והמדיניים, גרם ליקוי גדול לחלק רשום מאוד של המין האנושי. כן, אז פה הוא עכשיו עובר לעניין הזה של הדתות, והוא התחיל את המהלך ההיסטורי הזה בזה שעם ישראל איבד את החזון של האידיאלים אלוהיים, את ההבנה ואת החזון, ואז ממילא מה שנשאר לו, מבחינת מה שנשאר מהדת, זה רק איזשהו עשייה של ריצוי, של כוח עליון שרוצה ממני כל מיני דברים, ואדם כן מחובר לכוח עליון, כי יש לו את האינטואיציה של הקיום האלוהי, אבל הוא לא מבין ולא מקשיב להקרנה של האידיאלים שהם מוקרנים אליו מהכוח האלוהי הזה, ממילא מה שנשאר זה רק ריצוי של אותו כוח אלוהי, ואז הדבר הזה, ברגע שאין הקשבה לאידיאלים, אז אתה באמת לא צריך משהו לאומי, כיוון שהאידיאלים, החזון האידיאלי, הערכי של תיקון, של יושר, של צדק, הוא מחייב איזשהו מערך לאומי שיבטא אותו במציאות, כי זה לא יכול לעזור שאתה תהיה על איזה הר, ותחשוב כמה להיות צודק וכמה להיות ישר. זה לא מוביל את זה במציאות, וגם זה לא מבטא את האידיאלים האלה. שלבטא את האידיאלים, אתה צריך להקים חברה, שהחברה הזאת תחיה בצורה מוסרית, בצורה תקינה, ותבטא אותם בפועל, בתוך חברה לאומית. עכשיו, ברגע שמה שנשאר לך זה רק צד של ריצוי של כוח עליון וכל מיני חוויות מיסטיות, רוחניות, מאוד מאוד מופשטות, אז אתה לא צריך מתאומה בשביל הדבר הזה, ואז ממילא יכולות לקום הנצרות והאסלאם וכל מיני גורמים, שבאמת לא גורמים לאומיים, כיוון שהם לא, הם לא חווים בעומק שלה, יכול להיות שיש להם ערכים אידיאליים מסוימים של צדק של יושר, זה לא שהם לא קיימים, אבל זה לא המהות של השיטה, זה לא המהות של הדת שלהם, זה לא הקיום העצמי הפנימי של הדת שלהם, זה משהו נלווה. אלוהים אמר לי להיות ישר, אלוהים אמר לי להיות צודק, אלוהים אמר לי להיות מוסרי, בסדר, אז אני עושה את זה. אבל ביהדות זה המהות של הדת, המהות של הדת זה החיבור לאותם אידיאלים של יושר, של הרמוניה, של אחדות, שצריך להופיע אותם במציאות. כן, אני ממשיך. רק אז יוכל להתרפות ממנו כשיפלוט את כל מה שבלה מרגשי הדת המופשטים, שקרם בחוזקת יד מעץ החיים הכללי של תורת ישראל, המשולב דווקא עם נשמתו הלאומית, וממילא יוכל אחר כך לשוב ולקבלה בצירוף כל ההוראה המקורית, שהיא מוכרחת להיות נשבת דווקא מטבע האומה המתגלה באור תורתה, בשם השם הנקרא על שם האצילות, האידיאלים הנשגבים והנחמדים מעולם עד עולם, יקרא דווקא אלוהי ישראל. זאת אומרת, הוא מבר פה שהוא חזון כלל עולמי, שבעצם הכפירה היא נועדה כדי לפלוט את הרגשי דת הנמוכים. זאת אומרת, עם ישראל, העולם שקע בדתיות נמוכה ילדותית של הרצת כוח אלוהי מופשט עליון, וצריכים להוציא ממנו את את הצדדים האלה, כיוון שזה הורס את החברה האנושית, וזה הורס את התודעה האנושית, וזה לא מאפשר כניסה של מגמות אמוניות יותר גבוהות ויותר מתוחכמות ויותר גדולות של עם ישראל, ולכן באה הכפירה. ואחרי שתבוא הכפירה, יבוא עם ישראל ויציג פה גישה לאומית בנויה יותר, בוגרת יותר, חזקה יותר, יציבה יותר, שהיא קשורה גם למהלך לאומי של עם ישראל, וקשורה גם לאינטואיציה הישראלית המאוד מאוד עמוקה של האידיאלים אלוהים. ואז ממילא יוכל אחר כך לשוב ולקבלם בצירוף כל ההוראה המקורית, שמוכחת להיות נשבת דווקא מטבע האומה המתגלה באור תורתה. זאת אומרת, העולם, האנושות, תוכל לשאוב שוב פעם את הרגשות של הדת ורגשות של החיבור לרוחניות ולדתיות ולמקור האלוהי, אבל בצורה הבריאה שלה, בצורה הנכונה שלה, על ידי האידיאלים האלוהים ועל ידי חיבור לעם ישראל, שהוא זה שיוביל את האידיאלים האלוהים בעולם, ועם ישראל יקים את בית המקדש, וכל האומות יבואו להתפלל בית המקדש, ויקבלו את החיבור שלהם לאלוהים. אנחנו לא שואפים לשוביניזם כזה שרק אנחנו נאמין באלוהים. כולם יאמינו באלוהים, כולם יעבדו את השם, אבל דרך עם ישראל, דרך ההבנה של עם ישראל, יש את ההקשבה לאידיאלים אלוהים, והם יכולים לבוא ולהתחבר לאידיאלים אלוהים שעם ישראל מופיעים בעולם, ולעזור, לחזק את זה, לגבש את זה, להופיע את זה גם כן, בשילוב המרכזיות של עם ישראל. נמשיך, אז תהיה השפעה קולטורית אמיתית לישראל בעולם, שעם חשוב משפיע, לא רק בפרט נפרד ממנו, כי אם בכל עצמיותו. כן? ואז יהיה פה חזון של באמת, כל העמים כולם ידברו בשפה אחת, וכולם יהיו בדרך אחד, בחזון, כלל עולמי, כלל אנושי רחב, שמוביל לדרך השם בעולם, שבמרכזו עם ישראל, הלב שלו, הלב באומות, ומחוברים אליו כל האומות בדרך אחת, בחזון אחד גדול של האידיאלים אלוהים. כל זמן, נמשיך, כל זמן שאין החפץ האז והתאור של האידיאלים אלוהים, והוצאתם אל הפועל במהלך היסטורי חי, קיים ומתמיד, מתגלה באומה, השכינה היא בגלות, וכוח החיים המתגלה על פני הכיכר של עבודת השם, הוא כוח חלש ורפה, הנערך ככוח החיים של רכב עצמות, גיבור ענקי, מול כוח החיים שלו, החי והפועל. זאת אומרת, מה ש... מה שמתגלה כרגע במציאות, זה כוחות מאוד מאוד חלשים. אין עוצמות של רוח, אין עוצמות של חזון, אין עוצמות של מוסר, אין עוצמות של תיקון, אלא דברים, יש ייאוש מאוד מאוד גדול. כיוון שאין את הגילוי של אידיאלים אלוהים, זה נכון גם בעם ישראל, השכינה היא בגלות גם לעם ישראל, שעם ישראל לא מגלה את כוחותיו הישראלים, הגדולים, העצמתיים, וגם האנושות כולה, היא לא מסוגלת לגלות כמו שצריך, יש לפעמים די פעם מבזקים כאלה של קומוניזם, של כל מיני שיטות גדולות שבאות להוביל את המציאות, אבל זה הולך ודוח, ואין פה משהו שבאמת חי אידיאלים אלוהים, חזקים, יסודיים, עם קישור לעצמות האלוהית, עם משהו מאוד מאוד יציב וחזק. אני ממשיך. אין הכוח יכול אז לחולל לא יראת כבוד, נישא ומרומם בהכרה עצמית מימית, ולא אהבה חיה עזה מולבבת, המתגברת כפרץ מים רבים ורשפי עץ שלבת יא. כן, זה אין פה עוצמות של אידיאלים, אין פה עוצמות של קיום, אין פה עוצמות של חיות, אין פה עוצמות של ישראליות, אין פה עוצמות חיים עצומות, שהמטרה בסופו של דבר היא להביא לתחיית המתים, זאת אומרת, לעוצמות חיים כאלה שמחיות את הכל, שמעצימות את הכל, לעוצמות אנרגיה אינסופיים שיופיעו במציאות. אנחנו לא רוצים להישאר ברמה הבינונית הנמוכה שיש לנו של הקיום היום, והדבר הזה יבוא רק דרך חיבור לאידיאלים האלוהים, לחזון האלוהי, לחזון הישראלי, לעוצמות הישראליות שיופיעו במציאות בצורה מאוד מאוד עוצמתית, זה הדבר שאנחנו מצפים אליו. הציור של הכבוד האלוהי נעשה נפגם ולקוי, לא לבד ביחס ההמון, שלא ירומם אותו רוחו יותר, גם אחרי הודעו, היוודעו, שבכלל ראוי לייחס לאלוהים כל שלמות וכל כבוד, כי אם לייחס לכל הפנים אליו, במקום חובת כבוד אידיאלית, המרומם את כל רעיון ורגש, אהבת כבוד נפרזה עד לחקר, מעין פנות שבזה הוא מייחס לשלמות העליונה את הפחותה שבמידות, שאינה ראויה גם לשלם שבבני אדם. זאת אומרת, המצב האמוני היום הוא מצב מאוד מאוד ירוד, לקוי, ילדותי, שלפחות לפחות בהמון, או גם בהמון, יש התייחסות לאלוהים כאובייקט חיצוני שאתה צריך להריץ אותו, והוא מחפש כבוד, והוא מחפש ציות, והוא מחפש הערצה, כמו הפחות שבבני אדם. אז כמו שאתה אפילו מלך, אנחנו מצפים ממנו למידות נאצלות של ענווה וצניעות, וכלפי האלוהים אנחנו כאילו מייחסים לו כל מיני מידות כאלו, שזה אבסורד, אבסורד מטורף לחלוטין, ולעומת הגישה של דת אלוהים, שהיא גישה הרבה יותר מתוחכמת, הרבה יותר מופשטת, אנחנו מבינים שהעצמות האלוהית היא משהו נסתר מעינינו, היא משהו שהוא מלא את הכל, והוא מקרין מתוכנו, השלמות האלוהית היא באה מתוך המציאות, מתוך האדם, מתוך הנפש, מתוך הנשמה, מתוך כוחות החיים, ובעיקר מתוך האידיאלים האלוהים שפועלים במציאות, שמובילים את המציאות, ואתה מתחבר לאיזשהם אידיאלים ערכיים מאוד גדולים של יושר, של מוסר, של צדק, של הרמוניה, של אחדות, שמגבשים את המציאות למשהו אחד, שמובילים את המציאות בדרך השם העמוקה, וזה משהו הרבה יותר מופשט, הרבה יותר רחב, שהוא לא בכלל, שהוא הרבה מעבר למושגים הדמוי אנושיים האלו שמופיעים היום בדת ובהרבה מהשפה הדתית. אוקיי, בוא נמשיך. ומהקליפה האהבה הזאת ינקות תהן הדתות ומתפרנסות על ידי הלך שבשפל מצבה של תורת אמת, ועל ידו קיבלו את הצורה הטיפוסית של הניגוד היהדות והאומה בעצם. זאת אומרת, הדתות היום, האסלאם, הנצרות, הן יונקות מתפיסה אמונית מאוד מאוד נמוכה, שבשפה שלה היא קיבלה את זה מהיהדות, השפה הדתית, האמונה באלוהים, אל אחד, הטקסטים הדתיים, אבל ההבנה של הטקסטים, ההבנה של המהות של היהדות, היא מעוותת לחלוטין, והיא לגמרי סטתה מהדרך של דת אלוהים שהרב קוק מציג. נמשיך, וכשיפוח היום ונסו אלו הצללים, האבים, אז עם אלה ימצאו את עצמם שהן נובעות לא רק ממקור התורה, ביותה ניתקת מחיי האומה הנפלאה, שהיא הנושא העיקרי שלה, כי אם ממקור הנשמה של העם הגדול המתגלה לתוכה לעד, ואז יסור הניגוד משרשו, והסירות דמיו מפיו ושקוצה מבין שינה, ונשאר גם הוא לאלינו, והיה כלוף יהודה וקרון כיבוסי. זאת אומרת, אז שוב אנחנו חוזרים פה למהלך של התיקון שדיברנו עליו בהתחלה, שאחרי שהכפירה תהרוס את כל המבנים האמוניים, המקולקלים, הילדותיים שנבנו, אז תיבנה קומה חדשה, קומה אמונית חדשה שהיא כן קשורה לאלוהים וכן קשורה לעצמות האלוהית, אבל היא קשורה אליהם דרך האידיאלים אלוהים, שזה גם דרך תורה, דרך התורה, שהתורה היא בעצם הלבוש לאותם אידיאלים אלוהים, ובעיקר בעיקר דרך הנשמה של עם ישראל, כי התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה לא שווה כלום, אתה לא תופס את הדבר, אתה לא מבין את הנשמה של הדברים ואת המגמה של הדברים, והמטרה של התורה לבטא את ההקשבה הישראלית לשלמות האלוהית, את ההקשבה לאידיאלים אלוהים שפועמים בתוך הנפש הישראלית, ולכן התורה ועם ישראל זה משהו אחד, זה לא שני דברים נפרדים, זה בכלל לא, זה לא שעם ישראל הוא אומה ששומרת את התורה, ממש לא. התורה היא הביטוי לנשמת ישראל, ולכן יש גם תורה שבעל פה, ולכן גם התורה יכולה להשתנות בגוונים מסוימים, דברים מסוימים, כשעם ישראל חי בהיסטוריה וחי את האידיאלים האלוהים, איך הם מופיעים בכל דור, בכל שלב. אז יש את היסודות הקבועים של התורה שבכתב, את היסודות העקרוניים של העיקרי האמונה, ויש את הביטוי, שהביטוי הזה הוא ביטוי גם דינמי, והוא חלק מנשמת האומה שמתפתחת ומובילה פה את המציאות. והאומות יתחברו, יבינו את הגודל הזה של עם ישראל, את ההשראה המוסרית, העליונה הזאת, הרוחנית הזאת של עם ישראל, ודרכה יתחברו למסר האלוהי שיש לאלוקות האינסופית, העמומה, הנסתרת, להופיע במציאות, דרך החזון שעם ישראל מוביל, שהוא מקשיב, יש לו את הקשב לאידיאלים אלוהים שהם מופיעים מתוך אותה שלמות אלוהית. ועתידים כרסת שבאדום, שילמדו בהם שרת ברבים. זאת אומרת, פה יש איזשהו יתרון שהאומות, הם לא רק יקשיבו לדרך הישראלית ויצייתו לדרך הישראלית, אלא הם יוסיפו לדרך הישראלית, כיוון שהתיאטראות והקרקסאות שבאדום ילמדו בהם שרי תורה יהודה ברבים. זאת אומרת, ייקחו אותם את הכלים האלו להוביל לדרך השם בעולם. אז אם בצרפת יש להם יכולת להכין, אני לא יודע מה, להיות בתרבות מאוד מאוד עליונה ומופשטת, אז ייקחו את התרבות הזאת בתור כלים לחזון הישראלי. ואם יש להם יכולת לא יודע מה, בברזיל, לרגש מאוד מאוד חזק של עוצמות רוחניות, רגשיות מאוד חזקות, אז ייקחו את זה לדרך הישראלית, איך להוביל את זה בדרך הישראלית. זאת אומרת, האומות באות גם להוסיף לעם ישראל, לא רק לחכות את עם ישראל או להשפיל את עצמם אליו, אלא יש פה מבנה אחד, זה כמו גוף עם איברים, אז יש את הלב ויש את האיברים שמבטאים את הלב ואת המוח של הבן אדם. האומות יוסיפו לעם ישראל לביטוי יותר מלא של האידאל עם אלוהים בתוך המציאות. כל אומה עם האופי שלה. נמשיך, ולא בהמון בלבד, כי אם גם אצל בני הדעה, אשר הם מתמימים את ציורם, במה שהם משארים את הטוב היוצא מהבעת כבוד לאלוהים בהנהגה האנושית, הנה תהיה להם רק הכנה לציור רפא המתיישב בקרבם בדוחק, ולא לרגש חי מפרנס את כל כוחות החיים. וקל וחומר שלא יוכלו להתעודד לרגש מחיי כוחות לאומיים. אז זאת אומרת, עד פה הוא דיבר על ההמון שיש לו תמונה אלוהית מאוד מאוד ילדותית. עכשיו הוא אומר, גם בני דעה שיש להם תמונה אמונית, יותר מופשטת, יותר מתוחכמת, של כמו שדיברנו על הגישה השכלית, פילוסופית, רמב"מיסטית, ויש להם ציור יותר מופשט של האלוהות, עדיין אין להם את ה... עדיין מה שחסר זה היכולת להוביל לדרך השם בעולם, להוביל את המציאות על פי הדבר הזה, ליצור פה דרך חיים, ליצור פה משהו מלהיב, כולל רגש, כולל שפה, כולל תרבות, כולל חזון, כולל לאומיות, כולל מערך חברתי מסודר. וזה הדבר הזה, הוא בא רק דרך עם ישראל שמאזין לאידיאלים אלוהים, והולך ובונה מהם דרך חיים שלמה, לאומית, כלל אנושית בסופו של דבר. נמשיך. אמנם הכבוד האידיאלי, כבוד החפצים האלוהיים, שהתחלתם נמצאת בצד הטוב שבנו בעצמנו בפרט, ובמקור הטוב של אומתנו בכללה, ועוזם ותוקפם ניצחם ותפארתם עד היעד, באופן שנהיה מתפרנסים מהם פרנסה לאומית כללית וקבועה לדורות העולמים, דבר זה נמצא באור השם. אלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, יצחק ולא יעקב, שקראו בשמו והודיעו דרכיו בעולם, שנייצו את אלוהי הנחר ונערו אל השם ואל טובו. כן. אז הכבוד האידיאלי, כבוד החפצים האלוהיים, אז זה הדרך, כן, האידיאליים והחפצים האלוהים, זאת אומרת הרצונות האלוהים, אותם ערכים שמוקרנים אלינו מהשלמות האלוהית לעם ישראל, ויש לו קשב לערכים האלו, לאידיאלים האלה, זה הדרך להוביל את ה... באמת את ההכרה האמונית, האנרגיה האמונית הזאת שיש אותה בעולם, יש אותה באנושות, אבל היא בנויה בצורה מעוותת, לבנות אותה בצורה הנכונה שלה, דרך הקשבה לאידיאלים אלוהיים, שהיא קוראת על ידי עם ישראל, והיא נותנת להם, כמו שאמרנו, קיום לאומי, כולל כל הרבדים הלאומיים, וזה הדבר, זה היה החזון של אברהם, יצחק ויעקב, שהודיעו, שאנחנו רואים שהמרכז, אם אתה קורא את ספר בראשית, אתה רואה שהמרכז של אברהם, יצחק ויעקב, זה לא שם צדדים מופשטים, וגם אפילו לא דברים דתיים של מעשים דתיים, אלא בעיקר העניין הזה של המידות, העניין הזה של היחסים בתוך החברה, והצדק, והמוסר, והיושר, והובלה של הערכים האלוהים בתוך המציאות, זה היה העיקר שלהם, ומפה מתחילה עם ישראל. ואחרי זה, על גבי זה, באים גם הצדדים הדתיים, והמופשטים, והטקסיים של הדת. אבל השורש של זה, זה בא מהמקום הזה של האידיאלים האלוהים, והערכים. יפה, נמשיך. שעל ידי מחזה שדה יגלה למני ביתו, לדעת רחב המכירים, מכירים הכוונה היא שנובעים מהם, ברכה, טובה וחיים, לנצח צחים, אהיה אשר אהיה. אלה מושגים מחיים את הנשמה הפרטית והכללית. כן? אז הוא רומז פה שלאבות זה נגלה בשם אל שדאי, מחזה שדאי, ולאברהם אבינו זה נגלה באהיה אשר אהיה. זאת אומרת, אברהם אבינו, סליחה, משה רבנו נגלה לה באהיה אשר אהיה. זאת אומרת, משה רבנו, אהיה אשר אהיה זה הצד הנצחי. זאת אומרת, האל שדאי זה הצד של החזון העכשווי. זאת אומרת, איך עכשיו אני מוביל את האידיאלים האלוהים במציאות. ואהיה אשר אהיה זה איך אני מוביל את זה בצורה כזאת, שזה יגיע לממדים אינסופיים בעתיד, לממדים נשגבים מאוד בעתיד, ולכן אפשר לראות גם שהתורה היא נותנת לנו הרבה מצוות שאנחנו לא מבינים את המשמעות של המצוות, כיוון שזה רומז לאיזשהו חזון של אידיאלים אלוהים עתידיים, מאוד מאוד עתידיים, מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מופשט, שקשה לנו עכשיו להבין. זה כמו שתיקח אדם, אני יודע מה, בתקופת האבן, שהוא יצא מהמערות, ותגיד לו, יש לי חזון של צמחונות, לא לאכול בשר, של לא להרוג בעלי חיים וכו'. הוא לא יבין בכלל מה אתה רוצה. אם אתה רוצה להחדיר את החזון הזה, אתה צריך עכשיו לבוא ולתת לו כל מיני מעשים, כל מיני פעולות שבשבילו הם יראו טכניות ויראו טקסיות, אבל לאט לאט יחלחלו את הרעיון הזה בתוך החברה הישראלית, בתוך החברה האנושית וכו'. אפשר לראות רמז לזה, נגיד, במצוות כיסוי הדם, שהרב קוק אומר, אנחנו אומנם אוכלים בעלי חיים, אנחנו מכסים את הדם, אנחנו מבטאים פה איזושהי בושה, ודבר הזה יחלחל את הערך הזה בתוכנו לאט לאט, עד שנגיע לחזון העתידי של הצמחונות, כמו שהאדם הראשון לא אכל בעלי חיים בגן עדן וכו'. אוקיי, אני ממשיך. ותחת אשר בימים הרחוקים מקץ גלותנו, שרחוק היה האור האלוהי האידיאלי להיגלות על כלל עמנו, היה הכרח נותן שיהיה המון עמנו נזקק למצוותיה של תורה, רק מצד האורה המועטה של הנקודה העצמית של יחס האלוהות, המתנוצצת בנפש האדם רק ברגש, וממלאת אותו גם כן מגור ופחד כזה, שאם לא ימצא דיונים במלא המתיקה ולהערה, תחשיך לו לפעמים גם כן את עולמו. כן, אני מדלק פה רגע לסוגריים. תחת זה עכשיו, בעקבות המשיכה, לעת התגלות האפשרות לאידיאלים הניסיים הכללים להתגלות, אז הנטייה שאפשר להיפגע וחשד כדרות ומאפל, שרגלי הרדות מוות, היא מסתלקת מנפשת הכללית, והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה, וכולי. אז טוב, נתחיל להסביר את זה. אז הוא אומר שנותן פה שוב איזשהו הסבר היסטורי כזה, שנכון שהיהדות והטקסטים הדתיים, גם של היהדות, שלפני, לא יודע מה, 500 שנה, תיקח אותם, אתה תראה משהו קטן, משהו ילדותי. וזה בסדר, כיוון שבימים הרחוקים מקץ גלותנו, כן, שלא היה אפשר לגלות את האור האידיאלי, כיוון שלא היה את הקשב הזה, בגלל שהם ישראל היה בגלות, והיה תרוד, והיה מאוד מצומצם, והיה במציאות קטנה מאוד, לא היה אפשר לגלות האור האידיאלי, לא היה אפשר להגיד לאנשים, שאדם יהודי שחי בעיירה בפולין, לבד עם איזה חמישה יהודים סביבו, להגיד לו אידיאל, כן, אנחנו נקים אומה עם חזון, של להפיץ את דרך השם בעולם, של חברה, של יושר, של מוסר, של צדק, ונופיע את הערכים האידיאליים אלוהים, ונוביל את העולם למציאות השלמה שלו, זה לא ידבר אליו, הוא בכלל לא יבין מה אתה רוצה, כי זה לא מחובר למציאות שהוא נמצא בה. ואז היה הכרח נותן שיהיה המון המון, נזקק מצוותיה של תורה, רק מצד האורה המועטה של נקודה עצמית שיחס אלוהות. זאת אומרת, ואז גיבשו באמת מציאות תורנית, אמונית, מאוד מאוד קטנה, שכל מה שיש בה זה האורה, נקודה המועטת, נקודה עצמית שיחס אלוהות. זאת אומרת, כל מה שיש בה זה רק יש אלוהים, שזה אינטואיציה פנימית שיש לכל אדם, ואלוהים אמר לי לעשות ככה, לעשות X, אני עושה X. זה לא קשור לאידיאלים, זה לא קשור להקשבה פנימית, לשיח האידיאלי, העוצמתי, החזוני של היהדות. זה קשור לזה שאלוהים אמר לי לעשות X, אני עושה X, זהו, אני משפיל את עצמי לגמרי, מבטל את עצמי, את הרצון העצמי שלי, את השאיפות שלי, לדרך, למסר האלוהי המאוד מאוד ילדותי הזה. מתנוצץ לנפש אדם רק ברגע, שהוא מלט אותו גם כן מגור בפחד כזה, זאת אומרת, ודאי שזה זה דבר שלילי, זה דבר שהוא מצומצם, זה דבר שהוא קטן, דבר שהוא ילדותי, דבר שהוא מוביל גם למגור ולפחד, מוביל לאדם, אדם חי כל הזמן בתחושה שהוא מושפל, שהוא כנוע, שהוא צריך להכניע את עצמו, למול כל מיני מעשים שאומרים, אתה קם הבוקר, תיטול שלוש פעמים ידיים, נטילת ידיים, תברך, תצא מהשירותים, נכנס לשירותים וכו'. וזה מחשיך את עולמו לפעמים. ואז ממילא, בעקבות זה המשיכה, כאשר העם מתבגר, כאשר השלבים יותר מתקדמים צריכים להתגלות, צדדים יותר בוגרים צריכים להתגלות, ואז ממילא יש אפשרות לאידיאלים הניסיים, כללים להתגלות, אז הנטייה שאפשר להליב, כן, אז ממילא, אז הנטייה מסתלקת מנפשת הכללית, והדור הצעיר מתרוקן מהשפעתה, ואז יש כפירה ויש מרידה, בגלל שלא הקימו פה חזון של חזון אמוני, מספיק בוגר, מספיק גדול, מספיק בנוי, כדי לייסד פה באמת שיטה אמונית מבוססת וחזקה ויציבה ובוגרת. אז אם אלה יש כפירה, התיקון לזה זה לא להגיד לאנשים טוב, אתם לא בסדר, אתם קטנים, אתם מצומצמים, אתם חוטים, אתם הולכים אחרי הצערה, בואו תחזרו לקיים שבת. לא, תסביר להם מה זה שבת, צריך לבנות פה מערך אמוני עמוק מאוד שיתקן את המצב הזה. כן. ואך בפרק קטן איננו רואים בו ריקנות ושובבות. זהו מעמד התסיסה של המזיקים שנבראים בין השמשות, כן? מצב בין השמשות, מצב ביניים, בין מצב למצב, אז יש פה מזיקים. וזה ריקנות ושובבות, אבל זה רק פרק קטן, כיוון שזה שלב ביניים. ורבית הדינוקה גדל פורטה, תבור הימן, כן? כשהתינוק גדל, הוא שובר את הכלים. אבל מיד שנודיעו בשפה ברורה את הצורה הטוב, אז עד מהרה ישוב לאיתנה של תורה, אבל במגמה יותר רמה. כן? אז מה שצריך זה לבנות מחדש את המבנה האמוני השלם של דת אלוהים, ואז זה הדבר היחיד שישיב את עם ישראל, כיוון שהמרידה היא מרידה שכלית, היא מרידה אידיאולוגית, היא מרידה תפיסתית, ואתה חייב לתפוס תפיסה, אתה חייב לבנות תפיסה יותר מתקדמת, כדי להחזיר את האנשים לדרך, ולהחזיר את האנשים לדרך הכללית של עבודת השם ושל אמונה באלוהים. הוא לא יעבוד את הרב למנת לקבל פרס, הוא יעשה את הכל מאהבה גדולה ושמחה, וביחה את השם אלוהיך על הארץ אשר עבדך, ובא לשם את לבבך ולבב זרעך, להווה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. זאת אומרת, לא רק שאנשים יחזרו לדרך ויחזרו לעבודת השם, אלא הם יחזרו ברמה יותר גבוהה, יותר מתקדמת, כיוון שזה יבוא מאהבה, משמחה, מחיבור פנימי לדרך השם, ולא מתוך השם משהו כפוי ומאולץ וחיצוני שהיה בדרך הילדותית והקטנה. יפה, אני ממשיך. אני בעמוד קופמם למעלה, להקל מעל בנינו איך למצוא בגילוי את האידיאלים הרמים בכל מהלך החיים של קיום התורה מצוותיה, לבל יהיה להם צו, דבר השם, צו לצו, קו לקו, זהיר פה, זהיר שם, כי היא מצווה כוללת חיה וקיימה ונאמנה, המביאה אור חיים וזיו כבוד לכל אחד מבנינו בפרט ולכלל עמנו בכלל, למען תהיה אמונה, אמונת חוסן, חוכמה ודת, ועירה, עירת הוד והדר של אלוהי ישראל ללא הנורא הוד, המתאמת עם גדולת החיים ואור השמחה הנטבעת בטבע מכל אדם אשר ישרה נפשו בו ומכל המיתן וחפץ בחיים ובני ציון גילו ושמחו בהשם אלוהיכם. זאת אומרת, השלב הראשון כדי להחזיר את עם ישראל למסילה, להחזיר אותו לדרך של התיקון עולם, של אמונה באלוהים, של הדרך האמונית הגדולה כל כך, העוצמתית כל כך, שעם ישראל צועד בתוכה כבר אלפי שנים, והוא רוצה להמשיך לצעוד בתוכה, והיה פה איזושהי סטייה מהדרך, בגלל שהעם ישראל הלך לישון והתעלף, ואיבד את העוצמות הרוחניות שלו, ונשאר עם איזשהו דברים מאוד מוקטנים, דבר השם צו לצו, קו לקו, איזשהו חזון מאוד מאוד קטן ומצומצם, שהוא כולל בתוכו או מיסטיקה מאוד, מאוד מופשטת ומנותקת מהמציאות, או מעשים טכניים מאוד, ובשביל להצמיח את הדבר הזה אתה חייב לעורר את עם ישראל מהאלפון, לעורר אותו מהשינה, לעורר אותו מהקדנות שלו, לתת לו מסרים בוגרים, לתת לו ערכים, לתת לו זרם חיים של עוצמות, של רוח, של קיום, של חזון מאוד מאוד גדול, ואז האמונה תהיה אמונת חוסן, חוכמה ודעת, זה יהיה משהו גדול, זה יהיה משהו עוצמתי, שיסחוף את האנשים, שילהיב אותם, שיחבר אותם לדרך בצורה אמיתית, בצורה של רצון ושל שאיפות ושל עוצמות חיים, וזה יחזור לכיוון, יחזור לכיוון הבריא שלו. אני ממשיך. זאת היא עבודה יותר קדושה של עבודת התורה בדורנו, דורותינו אלה, והמצוינים בבני תורה, בפרט אותם שמוצאים בנפשם כישרון ונטייה פנימית ללימודים מוסריים ופיוטיים, ולחשבות רוממות בחוכמות הגבוהות, בחפץ הנערץ הזה, אסור לחופשו לבטלו. כי אם להרחיבו ולהגדילו, ולקבוע עליו שיעורים רחבים והגונים בדעת חוכמה וכישרון מדי יום ביומו. כן, הם אינם ביותר מחויבים לייחד לאלה הלימודים את רוב כישרונם, מבלי להביט כלל עם ילדי ייחודם זה, יהיו צריכים לקבוע להם בעסק התורה המעשית, סדרים נוחים קצרים וישרים, לדעת הלכה ברורה וסברה ישרה, לברר כל דבר ביתו, ביישוב ומתינות, בשינון של בקיאות מחוברת בהלכות פסוקות, מסודי הסוגיות והשיטות, שהחריפות האמיתית מילדת מזה, מילדת את הדרוש. זאת אומרת, הוא אומר עכשיו, זה הסיכום של המהלך, הדרך לגאול את עם ישראל באמת, זה לא להקים עוד יישוב, ולא להקים עוד מפעל, שזה גם חשוב, אלא להחזיר את הנשמה, את הרוח הישראלית לגוף הישראלי, ולהציב פה דרך אמונית, מתוקנת, בריאה, יסודית, שורשית, בוגרת, שמאזינה לאידיאלים אלוהיים ומבינה את המציאות האלוהית שפועלת, שמקרינה עלינו, ומייסדת איזשהו חזון גדול, איזושהי שאיפות גדולות, והדבר הזה יבוא רק על ידי תלמידי חכמים שיעסקו בדבר הזה, כי זה אחת הבעיות שבגלות, שלא עסקו בדברים האלה, בגלל האילפון הזה של עם ישראל, ועסקו רק בפרטי המעשים ובסעיפים הקטנים של המשנה ברורה, ולא עסקו בדרכים הגדולות, באידיאלים הגדולים, בחזון הגדול, בהסבר גם של הרעיונות, של כל הפרטי המצוות ברעיון שלהם, והוא אומר שנכון, יש לזה מחיר, ויכול להיות שיהיה פחות עסק בפרטי ההלכות, אבל מספיק שאדם יש לו הבנה של הלכתית בריאה ושל היסודות של הדברים ושל הסדר הנכון המעשי, ועיקר העיסוק צריך להיות בדברים הרוחניים הרחבים יותר. הוא ממשיך, בלא תורך רב של עריכות פלפול שנועד רק לאותם שאין להם במה למלות את סימון הנפש, להרחבתה של תורה ועוז החופש השכלי בדרישתה בלעדו, אף על פי שמיעוטו הוא לעולם נאה והגון, טוב וישר, אפילו לא עסוקים, ליותר עסוקים מהלכים רוחניים מילוניים, אבל העסק היסודי של נפשות העדינות צריך להיות לפקוח עיניים עברות, להוציא מסגר עשיר מבית כלא יושב חושך. זאת אומרת, יש פה שיעור ביקורת על שיטת הפלפול ועל בתי מדרש החרדים, נקרא לזה, שהיו בתקופת הרב קוק, שעוסקים כמעט אך ורק בדרושים ובפלפולים, ואתם יכולים לכתוב ספר שלם על, לא יודע, מצוות שילוח הקן, על הפרטים שלה, מתי כן, מתי לא, ולא לעסוק באידיאלים האלוהים, בחזון האלוהי, בדברי הנביאים, בחזון המוסרי, בחזונות ה... וגם בהקשבה הפנימית, לא רק בספרים, אלא בנפש, בפנימיות, בערכים של האדם, איך אני מגיב, איך אני פועל, איך אני רואה את המציאות, איך אני רואה את היושר ואת המוסר ואת הצדק ואת השלמות ואת החזון האידיאלי, המתוקן של דרך השם בעולם, איך אני מחובר לדברים על זה ואיך אני חווה את החיבור שלי לאלוקים דרך אותם אידיאלים שחיימים בתוכי, שהם מעצמים בי, ואיך אני מרגיש את ההרמוניה שבמציאות ואת האחדות שבמציאות ואת העין הטובה למציאות ואת הכוחות האלוהים שפועלים במציאות, ואיך אני מרגיש שכל המציאות כולה היא חלק משטף גדול של הרמוניה, של צדק, של מוסר, של יושר שפועל במציאות, שפועל בכל מרחבי החיים, שמקיף את כל מרחבי החיים, איזה גישה זה יוצר לי לחיים, איזה עוצמות חיים זה נוטע בתוכי, איזה שאיפות שלמות ושאיפות אחדות ושאיפות חיבור אני מגבש פה במציאות ומנסה להוביל במציאות, ואיזה מהלכים גדולים ועליונים אנחנו רוצים שדרך השם תוביל פה בעולם, וזה דברים שאתה לא רואה הרבה בשיח הדתי הקלאסי, וזה מה שהרב קוק רוצה שאנחנו נחזק בתוך השיטה האמונית. יופי, אז נעצור פה.